בהלכה ה' הרמב״ם אומר שההוכחה לזה שיש מנהיג לעולם היא זה שהגלגל סובב. הגלגל זה הגלגל המקיף את כל הקוסמוס, שהוא לפי ההשקפה של היוונים, לפי ההשקפה העתיקה, הוא גלגל חיצוני של הקוסמוס שהוא מסתובב, ואחר כך מכוחו מסתובבים כל גרמי השמיים, ובשביל לסובב אתה צריך כוח. אז הכוח הזה שאין לו הפסק הוא הוכחה שיש מישהו שהוא מפעיל את הכוח. אמרנו כבר בשיעור הקודם שזה לא מדבר אלינו היום, לא המושגים האלה של גלגלים ולא המושג של צריך כוח בשביל להפעיל את הגלגל, מפני שיש חוקים, חוקי טבע שהתגלו בעת החדשה שהם לא היו ידועים בתקופת הרמב״ם, שלפיהם דווקא הגוף שהוא נמצא בתנועה הוא לא צריך שום כוח שיניע אותו, מה שנקרא חוק ההתמדה. אבל אמרנו שהרעיון של הלכה היא רעיון שהוא קיים לנצח, מפני שהחוקיות של הטבע, העובדה שהטבע מתנהג בצורה סדירה וקבועה, היא בעצמה הדבר שהוא כוח שאין לו הפסק. כלומר, יש משהו שהוא הסיבה לאותה מערכת חוקי טבע, שהיא מערכת מתוחכמת ביותר, מדויקת ביותר, ושהיא לא יכולה להיבצר בלי שמישהו יצר אותה. זה היה הרעיון שהבאנו מחובות הלבבות על המכתב שיש על ידו כסת של דיו, ואף אחד לא יעלה בדעתו שהדיו נשפח ונכתב מכתב. כי בשביל לכתוב מכתב שהוא בעל תוכן, שהוא מתוכנן, שהוא מדויק, זה לא יכול להיות שזה קרה במקרה. מישהו כתב אותו. אז כך גם את ספר העולם, את ספר הטבע, כתב מישהו, כי הוא ספר שהוא בעל תוכן מאוד מדויק ומשוכלל. זה הרעיון שאנחנו יכולים לקבל אותו, והוא נמשך, כפי שאמרתי, לתמיד, הרעיון הזה. מה שהרמב"ם אומר על הכוח שצריך להפעיל את כדי לסובב את הגלגל, זה דבר שהוא בימינו לא משמעותי. כן. לא, אנחנו עוד לא הגענו לאין גוף. הגענו בינתיים למציאות השם. זה שהוא אומר שהוא בלא יד ובלא גוף, זה בינתיים רק אמירה, אבל אחר כך אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד את העניין של האחדות, ושם הוא ידבר על העניין של הגוף, וגם שם, גם שם יהיה אותו מכשול לכאורה, שהוא מדבר על הכוח שמפעיל את, שמסובב את הגלגל. תכף נקרא את זה. וכן, עד הלכה ובא דיבר על מצוות ידיעת השם, דיינו מצוות האמונה, שהסברנו שאמונה וידיעה זה שני דברים שהם זהים בעצם, אלא שההנחה היסודית היא שיש לאדם אמונה אינטואיטיבית, והוא צריך להפוך אותה לדבר שהוא ידוע והוא משוכנע בו, וזאת המצווה. המצווה היא לעבור ממצב של אמונה שהיא לא מבוררת למצב של אמונה מבוררת. כי אם אין לך שום אמונה, אז איך אפשר לצוות אותך? אז מי מצווה אותך? ברור שאדם קודם כל צריך להניח את ההנחה שיש מצווה, ואחר כך אפשר לדבר איתו על מצווה. אז מה שהרמב״ם קורא כמצווה, לידע וידיעת דבר זה מצוות עשה, הכוונה להפוך את האמונה האינטואיטיבית, הבשרנית הזאת, הבוסרית, למשהו שהוא ידוע, ואתה משוכנע בו, והוא ברור לך כשמש. וזה דבר שהוא, לדעת הרמב״ם, ניתן לקנות אותו על ידי לימוד. ולכן זאת מצווה, מצווה ללמוד את הדברים האלה, מצווה ללמוד את החוכמות שמודיעות לאדם את קונו. עכשיו יש עוד מצווה, מצוות ייחוד השם. מה זאת אומרת ייחוד השם? לדעת שהוא אחד. אז הוא מתחיל ככה, רמב"ם. אלוה הזה, אחד הוא. אינו שניים ולא יותר על שניים. אלא אחד שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. כשאנחנו אומרים את המילה אחד, אנחנו יכולים להתכוון להרבה דברים שהם לא ממש אחד. למשל, כשאנחנו אומרים מין אחד. מין אחד מבעלי חיים הם הסוסים. נו, אז אמרנו את המילה אחד, אבל מה, זה דבר שהוא באמת אחדות מלאה. הרי מין זה כבר בעצם הגדרתו כולל הרבה פרטים. אז האחד הזה הוא כולל הרבה דברים. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה. ולא אחד כגוף. אז נגיד גוף אחד, בסדר. סוס אחד. מה זה סוס אחד? הרי כשאתה אומר סוס אחד, אתה בעצם מדבר על דבר מאוד מורכב. אתה מדבר על יצור שיש לו חלקים שונים זה מזה, והוא ביחד, כל האורגניזם הזה ביחד, אתה קורא לו אחד. אבל הוא לא... מרוכז בתור מציאות אחת בלתי ניתנת לחלוקה. אדרבה, הגוף נחלק למחלקות ולקצוות. הקדוש ברוך הוא אחד שהוא לא כאחד מן האחדים הנמצאים בעולם. דיינו שהוא אחדותי לחלוטין. אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. זה מה שהוא קובע קודם כל. עכשיו הוא מנסה להוכיח את זה. הוא אומר, אילו היו האלוהות הרבה, היו הרבה אלוהים כביכול, היו גופים וגוויות. יש פה דבר עמוק. הוא אומר שאין הנמנים השווים במציאותם נפרדים זה מזה, אלא במאורעים שירו בגופות ובגוויות. כלומר, אם אני לוקח שני נמצאים שהם לא גשמיים, שני ישים רוחניים, שהם בדיוק באותה דרגה, אז הם לא שניים. בישים רוחניים, ההבדל שביניהם הוא רק הבדלי הדרגות. כלומר, יש לך, יש באחד מה שאין בשני. אבל אם שניהם זה אותה רמה של ידיעה, אותה רמה של תודעה רוחנית, אז מה מבדיל ביניהם? אז הם אותו דבר. כשיש לי גופות, רק שנייה, גופות שונים, אז כל גוף הוא תופס מקום, אז יש את הגוף הזה ויש את הגוף הזה, הם יכולים להיות אותו דבר. יש שני כיסאות, הם שניהם אותו דבר בדיוק, נראים אותו דבר, עשויים אותו דבר, הכל אותו דבר. אבל הם בכל זאת שניים, למה הם שניים? כי זה עומד במקום הזה וזה עומד במקום הזה. הם נמצאים תופסים שני מקומות שונים. אבל לגבי ישים רוחניים, אז אם הם לא שונים זה מזה בדרגתם, אז הם בכלל לא שונים, אז הם אותו דבר. לכן הוא אומר, אם היו שתי אלוהויות, ואלוהים זה השלמות הזאת של הסיבה הראשונה, אם היו שניים, הם היו צריכים להיות גופים, מפני שאין הנמנים השווים במציאותם נפרדים זה מזה, אלא במאורעות שירו בגופים, בגופות ובגוויות. כלומר, המאורע הזה של מקום, המאורע של הבדל פיזי שבין שני דברים. אבל אילו... זה היה ישויות רוחניות, הם לא היו נפרדות זו מזו, זה היה אותו דבר. עכשיו, אז אתה רוצה להגיד שאולי באמת האל הוא גוף, ואז יש שני אלוהים שהם באמת שני גופים. הוא אומר על זה, ואילו היה יוצר גוף וגבייה, היה לו קץ ותכלית. שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. וכל שיש לו קץ ותכלית, יש לכוחו קץ בסוף. ואלוהינו ברוך שמו, הועיל בכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שהרי הגלגל סובב תמיד, אין כוחו כוח גוף. ההוכחה הזאת שהאל הוא לא גוף, באמצעות העניין הזה של הכוח האינסופי, שוב פעם, זאת הוכחה שאנחנו היא לא מדברת אלינו, מפני שאנחנו לא חושבים שצריך כוח בשביל להפעיל את הגלגל, בשביל לסובב את הגלגל, אנחנו קודם כל לא מכירים בכלל לא מושג הזה גלגל. ובית, כפי שאמרתי, העובדה שגרמי השמיים ממשיכים לנוע, לפי הפיזיקה החדשה, מאז גלילי וגלילי, לא צריך להפעיל כוח. מה שמסתובב, מסתובב לנצח, בלי להפעיל עליו כוח. מה שנע, נע לנצח. ויש לנו גם לזה הוכחה מוחלטת, הוכחה חותכת, אבל כששולחים חללית, אז כשהיא יוצאת מהאטמוספירה, מחבים לה את המנועים. היא לא צריכה מנוע בכלל, היא נעה בלי מנוע, ולא בגלל כוח משיכה של, כוכב אחר. כי היא נמצאת בחלל במקום שהוא לא קרוב לשום, גרם שמיים אחר, היא נעה, בלי שום שמופעל עליה כוח, כי זה על פי חוקת מדע, וזה חוק שהוכח לא רק במעבדה בקטן, אלא הוכח בגדול, כאשר באמת בעשרות השנים האחרונות האדם הגיע לזה שהוא שולח חלליות לחלל והן נעות בלי שהוא צריך לבזבז עליהן דלק. אז פירוש הדבר שהעניין הזה של זה שהגלגל סובב תמיד, פירוש הדבר שיש פה כוח אינסופי, זה לא מדבר אלינו. מה שכן מדבר אלינו זה שמי שמנהל את החוקיות של הטבע הוא לא איזה גוף שמוגבל מבחינה זאת שהוא גוף, אלא האינסופיות היא באינסופיות של החוכמה שבטבע. הרי בעצם כל מדע במדעי הטבע הוא אינסופי. אין היום מדענים רציניים שחושבים שהם יום אחד יגמרו את הפיזיקה, או יום אחד יגמרו את הביולוגיה, או יום אחד יגמרו את הכימיה. כלומר, אפשר יהיה להגיד, זהו, אנחנו יודעים הכל על הדבר הזה. למה? לא מפני שעדיין לא הגענו לזה, אלא מפני שלא נגיע לזה לעולם. כי החוכמה של הבורא בבריאה היא חוכמה אינסופית. יש שם עוד ועוד ועוד דברים שהם יותר קטנים, יותר יסודיים. פעם חשבו שהאטום זה החלק הכי קטן שיכול להיות במציאות, ואין משהו יותר קטן. אחר כך הבינו שהאטום בעצמו מורכב. אחר כך הם רוצים, ואז בהתחלה אמרו, טוב, האטום זה בדיוק שלושה דברים, זה אלקטרון, פרוטון ונטרון. אחר כך גילו, לא, יש עוד חלקיקים עוד יותר קטנים. וכך לגבי הגנים, וכך לגבי כל דבר שבעולם הטבע, בעצם אתה לא יודע את סופו. כך לגבי האסטרונומיה. הרי היום אין מישהו שהוא משלט עצמו שהוא מכיר את כל העולם. אנחנו מכירים עד איפה המכשור שלנו מגיע, אבל אנחנו לא חושבים שזה סוף העולם. לעומת זאת, הקדמונים, בתקופת יוון, בתקופת הרמב״ם, הם היו בטוחים שהעולם הוא סופי, שיש איזה גלגל חיצון, שהוא סוף העולם, שמאחריו אין כלום. למה היום לא חושבים כך? כי יודעים שכמה שגיל, אם הרחקנו והרחקנו והרחקנו, יש עוד ועוד ועוד. יש גלקסיות, יש שבילים, הרפליות של כוכבים, בלי סוף. מה פירוש בלי סוף? אני לא יודע אם זה בלי סוף, אבל זה דבר שאין האדם לא יכולה להגיע אל סופו. אז כך גם לגבי כל מה שקורה בטבע, כפי שאמרתי, לגבי הפיזיקה, לגבי הביולוגיה. אז החוכמה האינסופית הזאת היא לא יכולה להיות דבר מוגבל, כי המוגבל, הגוף הזה, אז מה, אז הוא איזה גוף גדול, איזה ג'בר גדול שיושב בשמיים, זה האל. אז הוא ניהל את כל הדברים האלה, והוא מנהל דברים שהם במהותם אינסופיים. זה פשוט לא הגיוני. אז אנחנו מבינים שהמציאות האלוקית היא מציאות אינסופית. מה זאת אומרת אינסופית? לא מוגבלת. לא מוגבלת במקום, לא מוגבלת בכמות. ולכן הוא לא גוף. אותו הרעיון שהרמב״ם אומר במונחים שלו, אנחנו יכולים לומר במונחים מודרניים. הוא לא יכול להיות גוף, כי גוף הוא מוגבל. והואיל ואינו גוף, לא יראו לו מהוראות הגופות, כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר, לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד. כלומר, הוא חוזר עכשיו לזה שמשהו לא גוף, הוא לא יכול להיות שניים, אלא אם כן זה שניים שהם שונים זה מזה בדרגתם, אבל אם זה שתי אלוהיות, שניהם אלוהים, אז הם אותו אחד. אין פה שניים בכלל. כי השניים הם רק כאשר יש חלוקה במקום, בתכונות גופניות, אז אתה יכול לדבר על שניים. לכן, אי אפשר שיהיה אלא אחד. האינסופי הזה הוא חייב להיות אחד. וידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר, שם אלוקינו, שם אחד. שמע ישראל. מה פירוש שמע ישראל? מצווה. זה לא איזו הצהרה. שמע ישראל פירושות, תשמע את הדבר, כלומר, תקבל אותו, תבין אותו. יש בגמרא ביטוי, לא שמיע לי. מה פירוש לא שמיע לי? אני לא סובר ככה. לא שמיע לי, דהיינו, לא סביר לי. אדם ששומע משהו, או למשל אומרים, אתה שומע אנגלית? מה זאת אומרת שומע אנגלית? בטח שאני שומע, אבל השאלה אם אני מבין אנגלית. אז משתמשים במילה לשמוע גם במשמעות של להבין. שמע ישראל, תבין שהשם אלוקינו השם אחד, כלומר, יש פה מצווה. זאת מצוות עשה. מצוות עשה של אמונת הייחוד, או ידיעת הייחוד, כפי שהרמב"ם אומר. ידיעת דבר זה מצוות עשה. אז יש פה לימוד מסוים שאדם צריך ללמוד, להתבונן בדבר, ללמוד אמונה, כדי להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא אחד. והלימוד הזה, זאת המצווה. כן. כל גוף הוא מורכב, או שהוא מורכב מדברים שונים, כמו גוף של בן אדם, אז יש בו חלקים שהם שונים זה מזה לגמרי, או שהוא לפחות מחולק לקצוות, דהיינו שאם זה דבר שהוא הומוגני, אתה לוקח חתיכת ברזל, נגיד זה יסוד, הברזל הוא יסוד מהיסודות של הכימיה, אז הוא לא מורכב מדברים אחרים, אבל הוא מחולק לקצוות. אז אני יכול לחלק אותו לשתי חתיכות. אם יש לי חתיכת ברזל, אז תמיד אני יכול לדבר על הצד ימין שלה והצד שמאל שלה. אני יכול לחלק אותה. כלומר שהיא מחולקת לקצוות. היא מחולקת לגדלים. כל גוף הוא מתחלק. או שהוא מורכב, זה מתחלק לחלקים שמרכיבים אותו. או שהוא לא מורכב, הוא הומוגני, אבל הוא מתחלק בגודל. הגודל שלו הוא X, אז אתה יכול לחלק אותו ל-X חלקי 2, ויש לך 2. זה בדבר שהוא גופני. כל גוף הוא מתחלק. אבל הקדוש ברוך הוא אחד, במובן בלתי מתחלק לחלוטין. כלומר שאין שום מצב שבו יש איזו הרכבה או גודל, שאתה יכול להגיד חצי הוא כאן וחצי כאן. אין דבר כזה. אחדות מוחלטת. אחדות גמורה. למה אי אפשר שיהיה? כי הוא אומר שאם האלוהות היא רוחנית, אז שני רוחניים שהם שווים בדרגתם הם אחד, אין בכלל משהו שמחלק אותה. ואם היא גופנית, היא לא יכולה להיות גופנית, כי הקדוש ברוך הוא, האל לא יכול להיות גופני, כפי שהוא אמר.
למה לא יכול להיות שתיים?
כי שני ישים רוחניים שהם כוללים בתוכם את אותם המושגים, את אותם התודעות, הם לא שניים. מה מחלק אותם זה מזה? כשזה בגוף, אז אתה אומר, הגוף אחד הוא פה, הגוף השני הוא פה, אבל בתודעה, שהיא לא בגוף, היא לא במקום, אז האפשרות היחידה לדבר על ישים רוחניים שונים זה לדבר על דרגות שונות. אמרתי, זה מושג קצת עמוק, הוא גם ידבר על זה אחר כך עוד פעם. כן. בבקשה?
פעם קודם על המדענים, שהם כל הזמן מגלים שאין סוף למושגים שהם מכירים. אז גם בעצם, למה ממשיכים בכלל לחקור, אם יודעים שאין לזה סוף?
כי זה סקרנות של האדם, להגיע ליותר ידע ויותר ידע, כמה שהוא יודע יותר, הוא מרגיש שהוא יותר בעניינים, והוא באמת יכול גם לנצל את הידע הזה. זה לא שאם אנחנו לא נדע הכל, אז אנחנו חבל על הזמן. אין מה לעשות. אנחנו יודעים, ודברים שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים להשתמש בהם, לנצל אותם. אבל זה לא אומר שאנחנו הגענו לסוף הדבר. יתר על כן, גם בתורה זה ככה. להבדיל בין קודש לחול, גם בתורה זה ככה. כתוב, התורה היא ארוכה מארץ מידה, ואין אפשרות להגיע לסוף תכליתה, ככה הוא אומר. בהקדמת פרק חלק, ב-13 עיקרים. ואף על פי כן, אנחנו כל הזמן לומדים תורה, ואנחנו מצווים ללמוד תורה, ולדעת כמה שיותר תורה, למרות שאנחנו יודעים שאת הכל אנחנו לא נדע. היסוד השמיני, מ-13 העיקרים, הוא תורה מן השמיים. הוא אומר, כל מילה ממנה יש בה חוכמות ופלאים, למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה. ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. כלומר, מצד אחד אתה יודע בתורה הרבה דברים, ואתה רואה בה הרבה חוכמות ופלאים. מצד שני, אתה גם יודע שלא תושג תכלית חוכמתה. כלומר, אתה לא תוכל להגיע עד הסוף בידיעת התורה בכל מה שכלול בה, כי זה דבר אינסופי. יש בחסידות מושג כוח הפועל בנפעל. כלומר, שהקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי, כשהוא יוצר משהו, אז המשהו הזה הוא אינסופי. כלומר, שבחוכמה של התורה יש אינסופיות, ובחוכמה של הטבע יש אינסופיות. מה הקדוש ברוך הוא יצר? שני דברים, את התורה ואת העולם. בשניהם יש חוכמה אינסופית. מה פירוש בפעולות שונות? אם אתה מייחס את הפעולות לאותה ישות רוחנית, אז תגיד שכל הפעולות הן מיוחסות לאותה ישות רוחנית, אבל זה לא הופך את זה לשתי ישויות שונות. אם אתה מדבר על ישות, נכון, אבל מה לא, מושגים רוחניים ודאי שהם שונים, אבל המושגים הרוחניים הם לא הישות הרוחנית. אתה דיברת עכשיו על איזה חוק, החוק זה לא ישות רוחנית, החוק זה תיאור שאנחנו מתארים משהו שקורה במציאות, בתיאור מופשט, בתיאור בצורת חוק. זה לא ישות רוחנית, ישות רוחנית זה תודעה.
כמו מלאכים.
כן, תודעה שהיא כמו האדם, כמו נפש האדם, אם אתה מפשיט את זה מהגוף, אז זה נקרא ישות רוחנית. תיקח בדרך משל, זה קצת קשה, זה קצת מפחיד אפילו לחשוב את זה. תיקח שני אנשים שכל מה שיש להם בראש זה אותו דבר בדיוק. אותם זיכרונות, אותם ידיעות. כל התודעה שלהם היא בדיוק אותו דבר בשניהם. ותעזוב את הגוף שלהם, ותחשוב, זה שני דברים, שתי התודעות האלה. לא, זה, אם זה שתי תודעות זהות, אז זה בעצם אותו דבר. יש פה ישות אחת. למה בשבילנו כל שני בני אדם הם שונים? קודם כל, שאנחנו בגוף, אז אני נמצא במקום הזה, אתה נמצא במקום הזה. בית, אנחנו בטוחים שכל אחד מאיתנו הוא שונה מהשני במשהו. תודעה שלו זה לא אותה תודעה. מה שיש בראש שלי זה לא מה שיש בראש שלך בדיוק. הרבה דברים משותפים, אבל יש גם דברים שהם שונים. אחרת אנחנו, כאילו, אנחנו אותו דבר. כל מה שיש לי בראש זה כל מה שיש לך בראש, אז אנחנו אותו בן אדם. כן. טוב, זה אמרנו מקודם, שלפי התפיסה הקדומה, כן, נכון. הגלגל זה הגלגל החיצון של הקוסמוס שהוא מסתובב כל הזמן. ולפי הדעה הקדומה היא, אז גם צריך כוח בשביל לסובב אותו. אבל אמרנו שכיום זה לא מקובל עלינו. לא העניין של הגלגל ולא העניין של הכוח.
מה זה של אריסטו?
לא רק אריסטו, כל העולם הקדמון ככה סבר. כל העולם הקדמון סבר שגרמי השמיים הם בתוך גלגלים. גלגל, נו, כמו שיש לך גלגל של אופניים, או לא אופניים, כמו כדור, אז ככה בשמיים יש גלגל שהוא עשוי מחומר, ושבו נמצאים הכוכבים, והם מסתובבים יחד איתו. רק שנייה, יש פה איזו שואלת ששואלת כך. שאלה כללית, ישנה מגדולי ישראל שחלקו על חלק מ-13 העיקרים, והרמב״ם הרי אמר שהחולק עליהם כופר, אז איך להתייחס לגדולי ישראל החולקים על העיקרים? טוב, קודם כל זה לא כרגע נושא השיעור, אבל אם כבר נשאלה השאלה אז נאמר על זה משהו, שמי שחלק בעיקרים הוא צמצם את מספר העיקרים, והוא אמר שלא כל מה שהרמב״ם מנה ראוי להחשב כעיקר אמונה, אלא צריך לצמצם את זה לפחות קביעות שהן הקביעות המינימליות של האמונה שאפשר לקרוא להם עיקרי האמונה. הצמצום הזה הוא לא משמיט את את הדברים האלה ש... שהם באמת העיקריים, אלא שהוא הופך קבוצה שלמה של עיקרים לעיקר אחד. למשל, מה שהרמב"ם מונה בתור חמישה עיקרים ראשונים, הרבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, מונה בתור עיקר אחד. מציאות השם. במציאות השם הוא כולל גם את זה שהוא אחד, גם את זה שהוא לא גוף, גם את זה שהוא קדמון. אצל הרמב"ם כל אחד זה עיקר בפני עצמו. וכך לגבי העיקרים האחרים. אין מחלוקת בין גדולי ישראל על משהו, על אחד מהעיקרים של הרמב"ם, שמישהו אומר, לא, זה לא נכון הדבר הזה. אין דבר כזה. מה שהשואלת פה מביאה בסוגריים, היא אומרת שהריהל חולק על כך שנביא לא יכול לחדש, זה בכלל לא אחד מהעיקרים, זה איזשהו פרט במסגרת תפיסת אחד העיקרים, אבל זה לא שיש איזה עיקר כזה, אין אחד מהעיקרים שנביא לא יכול לחדש, זה דבר שהוא כלול בתוך עיקרים אחרים, ושם יכולים להיות ויכוחים על פרטים מסוימים. אבל אין בין חכמי ישראל שאחרי התלמוד מישהו שאומר שאחד מהעיקרים שהרמב"ם כתב הוא פשוט לא נכון, לא, אין דבר כזה, אין מחלוקת כזאת, לי לפחות לא ידועה מחלוקת כזאת. נחזור לענייננו, אם כן, אחרי שהרמב"ם קבע את הקביעה הזאת שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא מוסיף תמיכות לדבר הזה, ואומר כך, הרי מפורש בתורה ובנביאים, שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגביעה, שנאמר, כי השם הוא האלוקים, בשמיים מעל ועל הארץ מתחת, הקדוש ברוך הוא גם בשמיים וגם על הארץ, והגוף לא יהיה בשני מקומות. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם בשמיים וגם בארץ? הרי אם זה גוף שהוא נמצא באיזשהו מקום, אז או שהוא נמצא בשמיים או שהוא נמצא בארץ, להימצא בשניהם פירושו של דבר שאנחנו היינו צריכים לראות שהוא ממלא את כל העולם. הוא ממלא את כל היקום. זה דבר שאנחנו לא רואים. אז מה אנחנו אומרים? מי שחושב שהשם הוא גוף, הוא נמצא באיזשהו מקום רחוק. אז אם הוא בשמיים, אז הוא בשמיים, אבל זה לא בארץ. בקיצור, הלשון הזאת, השם אלוקים בשמיים על הארץ מתחת, מראה שלא מדובר על גוף, מדובר על ישות שהיא, כמו שהיא נמצאת בשמיים, ככה היא נמצאת בארץ, וככה היא נמצאת בכל מקום, וככה היא לא נמצאת בשום מקום, כפי שמיד הוא יגיד. לא נמצאת במקום, כן.
ההלכה הזאת, בעצם, מה בא לחזק את ההלכה הקודמת שהוא לא עשוי מגוף?
כן, שהוא לא גוף, ועכשיו הוא קצת מרחיב בעניין הזה. אם הוא לא גוף, אז למה יש כל מיני תיאורים של הקדוש ברוך הוא במקרא שהם תיאורים גופניים? אז קודם כל הוא אומר, יש הוכחות מהכתובים, שהכתובים עצמם מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא כאל דבר לא גופני. עכשיו הוא מביא את הפסוק הברור יותר, ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה. התורה אומרת, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. כלומר, תיזהרו לא להגשים את הקדוש ברוך הוא, לא להפוך אותו לאיזה פסל, לאיזה אליל, כי לא ראיתם כל תמונה. במעמד הר סיני נוכחתם בהתגלות האלוקית, ולא היה שום תמונה, שום צלם לקדוש ברוך הוא. אז פירוש הדבר שאין מה לראות בעיניים, הוא לא גוף. ונאמר, ואל מי תדמיוני ואשווה? ואילו היה גוף, היה דומה לשאר גופים. אם הנביא אומר באופן מוחלט שאי אפשר לדמות את הקדוש ברוך הוא לשום דבר, אז ודאי שהוא לא גוף, כי גוף במשהו יכול להיות דומה לדברים אחרים. בעצם העובדה שהוא גוף, אז הוא כבר דומה. במשקל, במסה, במשהו, לגוף יש תכונות. אז תגיד שהגוף הזה הוא מאוד מאוד גדול, הוא פי מיליארד מאשר כל גוף אחר שאנחנו מכירים. בסדר, אבל יש ביניהם איזשהו יחס, יש איזה דמיון. אם אתה אומר, אל מי תדמיוני, כלומר שאין מה לדמות, אין דמיון, אז פירוש הדבר שהוא לא גוף. אם הוא היה גוף, הוא כבר היה דומה לגוף אחר. מה? כן, לא תעשה לך פסל, זה מצווה של עבודה זרה, איסור עבודה זרה. אבל הקדוש ברוך הוא עצמו, אולי חס וחלילה, תחשוב שהוא כן גוף. אז הוא אומר, כי לא ראיתם כל תמונה.
לא תעשה לך פסל וכל תמונה.
של משהו אחר, כי הרי עבודה זרה, זה בעיקר עבודה זרה, האיסור הוא, אפילו שאתה מאמין באלוקים. אתה מאמין באלוקים שהוא עליון, אבל אתה גם עובד את השמש והירח, אתה אומר, השמש והירח הם גם כן מספיק חשובים בשביל שאני אסגוד להם. אז זה איסור עבודה זרה. אפילו שאתה מאמין באל אחד, עליון, שלא תעבוד אחרים. אז אתה יכול לפרש את מה שכתוב בעשרת הדיברות, שהכוונה כך, שלא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל ובארץ מתחת וכו'. כלומר, אף אחד מהבריאות אל תעשה אותו עבודה זרה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, שהוא האל העליון, הוא אל לבדו. אבל אולי הוא עצמו גוף, איזה גוף גדול. אז לכן הרמב"ם מביא את הפסוק, כי לא ראיתם כל תמונה. כלומר, שההתגלות האלוקית שהייתה אליכם, הייתה באופן כזה שבו לא הייתה שום נוכחות גופנית של הקדוש ברוך הוא. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא כנראה לא גוף. זה לא הוכחה מוחלטת, הרי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא התחבא מאחורי איזה מחיצה והוא דיבר, ואז לא ראינו אותו. הוא רק מביא את זה, הוא מביא את זה כסיוע.
משה אמר את הדיבור.
נכון, אבל למה הוא לא מביא את הפסוק הזה כהוכחה ראשונה, חד משמעית, מוחצת? כי זה לא הוכחה כל כך חד משמעית. לא ראיתם כל תמונה. בסדר, זה אומר שאין גוף. זה אומר שלא ראינו גוף. אולי, כפי שאמרתי, אולי שמעו את הקול שלו והוא נמצא באיזשהו מקום רחוק ולא רואים אותו. אלא שמתוך כל הפסוקים האלה כולם, עולה המסקנה שבאמת מה שהתנ"ך רוצה להגיד לנו זה שהקדוש ברוך הוא לא גוף. הוא אומר שהוא בשמיים מעל ולארץ מתחת, אין לו תמונה, והוא לא דומה לשום דבר. אז מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שהמקרא אומר לנו שהקדוש ברוך הוא, אין לו שום תכונה גופנית, הוא לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים. אם כן, מה הוא זה שכתוב בתורה ותחת רגליו? כתובים באצבע אלוהים, יד השם, עיני השם, אוזני השם, וכיוצא בדברים האלו. בתורה יש הרבה ביטויים מגשימים. כביכול יש לקדוש ברוך הוא איברים. הכל לפי דעתם של בני אדם הוא שאינם מכירים אלא הגופות, ודיברה תורה כלשון בני אדם. והכל כינויים הם, שנאמר אם שנותי ורק חרבי, וכי חרב יש לו וחרב הוא הורג, אלא משל, והכל משל. כל פעם שכתוב בתורה ביטוי כזה שהוא מגשים, זה בבחינת דיברה תורה כלשון בני אדם. אתה רוצה כן, מטאפורה, אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא מודע למה שקורה, אז אתה אומר שהוא רואה, אתה אומר שעיניו משוטטות בכל הארץ. כדי שהאדם הפשוט, הבינוני, יקלוט את הדבר, אז אתה מדבר אליו בלשון שהיא לשון גשמית, כדי ש זה יהיה ברור לו שמדובר על דבר ממשי, שהקדוש ברוך הוא רואה. אז מה רואה? מה זה רואה? זה רואה בעיניים? זה רואה כמו שאנחנו רואים בעיניים, אז הקדוש ברוך הוא רואה איך שהוא רואה. אז לפעמים משתמשים בביטויים שהם ביטויים גשמיים כדי להגיד את למסור את הדברים בצורה שתהיה מובנת. זה הסבר תשתית כזה לכל המקרים של הגשמה שיש בתנ"ך. אבל במורה נבוכים הרמב"ם עושה עבודה נוספת. הוא אומר שחלק גדול מהמקרים האלה, השימוש במילה הגשמית כביכול, זה לא סתם דיברה תורה כלשון בני אדם וזהו, אלא שבעצם למילה הזאת יש גם משמעות רוחנית. והמשמעות הרוחנית קיימת בכל מיני מקומות אחרים שהם לא נוגעים לקדוש ברוך הוא. למשל, כאשר הוא רוצה להגיד שלראות זה לאו דווקא לראות בעיניים, והביטוי לראות משמעו גם, לא רק ראייה חושית, אלא גם ידיעה, אז הוא מביא פסוק שנאמר בהקשר אחר, לא בהקשר של הקדוש ברוך הוא, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, בקהלת. וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. מה פירוש שהוא ראה חוכמה ודעת? שהוא למד, שהוא הבין. אז הראייה זה כבר לא ראייה של העיניים, זה כבר ראייה של הלב. כלומר, זה פעולה שכלית. אז הוא אומר, אתה רואה שהביטוי לראות בלשון העברית, פירושו לא רק לראות בעיניים. או כאשר כתוב אח ואחות, אז זה לא מוכרח להיות אח ואחות במובן הביולוגי, אלא כתוב שהלולאות של המשכן היו מחוברות אישה אל אחותה. איזה אחותה? היא נולדה מאותה אימא. לא, המושג אחות מקבל משמעות נוספת, מושאלת. אז כך הרמב״ם עובר בחלק הראשון של המורה על אולי 70 ביטויים בתנ״ך שהם ביטויים מגשימים, והוא מראה איך שכל אחד מהם יש לו גם משמעות רוחנית, לאו דווקא בהקשר של הקדוש ברוך הוא. ואז ממילא אתה מבין שכשהמקרא משתמש לגבי הקדוש ברוך הוא בביטוי הזה, הוא מתכוון במשמעות הלא גשמית. אבל יש אולי דברים שאי אפשר למצוא להם את המשמעות הרוחנית הזאת, ואז התשובה הכללית היא דיברה תורה כלשון בני אדם. אז באמת, נכון, זה ביטוי גשמי, אבל התורה משתמשת בו כדי להכניס לנו את זה לראש בצורה הכי פשוטה, ותבין שלא הכוונה שיש לקדוש ברוך הוא איברים או גוף או חושים, אלא הכל כדי לסבר את האוזן, שבני אדם יבינו שהקדוש ברוך הוא יודע, שהקדוש ברוך הוא מודע, שהקדוש ברוך הוא מנהיג. אז אומרים, יד השם, יד השם הייתה בדבר. מה זה יד השם? מה, הוא שלח איזה יד? הוא שלח איזה יד גשמית? כשאני אומר יד השם, אני מתכוון לפעולה שבאה מעת השם. כמו שאדם, שהוא רוצה לעשות משהו, הוא מפעיל את זה, את היד שלו, ככה הקדוש ברוך הוא מפעיל את רצונו, והדבר מתרחש. אז לזה קוראים בהשאלה בשם יד השם. יכול להיות שאני אמצא בתנך את המילה יד במשמעות של כוח ולא במשמעות של יד, גם לגבי דברים אחרים, ואז אני אוכל להראות את זה בצורה יותר משכנעת, שיד זה... מה?
רשות, ידע רשותה.
איך?
יד זה רשות.
יד?
יד
זה
בידו ברשותו.
בידו ברשותו. בסדר. אני מדבר על יד במובן של כוח. אז יכול להיות שיש בתנך גם יד, לא בהקשר של הקדוש ברוך הוא שפירושה כוח, ואז אנחנו נבין שגם ביחס לקדוש ברוך הוא זה מבטא את הכוח ולא מבטא את היד הגשמית. אבל גם אם לא נמצא דבר כזה בתנך, אז אנחנו נגיד מה שאומר הרמב״ם פה, בני אדם מכירים את המציאות הגשמית, אז מדברים עליהם בלשון שהם מכירים. דיברה תורה כלשון בני אדם. יש לזה גם הוכחות, לא דווקא מהעניין של ההגשמה. שלפעמים יש ביטויים שהם ביטויים מטאפוריים, ביטויים שהם לא כפשוטם, וזה ברור שזה לא כפשוטם. למשל, כתוב שבתורה ש... התורה אומרת שאתה תבוא אל הארץ, אל ארץ כנען, אז אתה תמצא שם ערים גדולות ובצורות, שצריך כאילו לפחד מהם, איך אנחנו נצליח להשתלט עליהם. אז כתוב ערים גדולות ובצורות בשמיים. כלומר, המבצרים והמגדלים של העיר הם גבוהים, הם מגיעים עד השמיים. מה זאת אומרת מגיעים עד השמיים? כמה הם? 100 מטר? 200 מטר? מה זה עד השמיים? זה ביטוי שהוא בא לסבר את האוזן. אומרים לך, מגדל גבוה עד השמיים, אז אתה מבין שמדובר על מגדל מאוד מאוד גבוה. אתה לא מתכוון שבאמת הוא מגיע עד האטמוספירה החיצונה. אתה מתכוון שהוא גבוה מאוד, אז אתה אומר, הוא בשמיים. זה ביטוי. אז כך, תבין את כל הביטויים שקשורים לקדוש ברוך הוא שהם מורים על איזושהי גשמיות שהם לא כפשוטם, כן.
זה דבר גם בתורה של ענקים ונפילים, זה גם...
לא, ענקים זה דבר שהוא, אתה יכול להבין אותו כפשוטו, כי זאת מילה שהיא יחסית, כלומר, ענק זה מישהו שהוא יותר גדול מאשר האחרים, בצורה משמעותית. זה בסדר, זה כפשוטו. אתה רוצה להגיד על אדם שהוא, הגובה שלו 2.5 מטר, אתה אומר, זה ענק. למה? כי רוב בני האדם הם פחות משני מטר. אז הוא... חריג, קוראים לדבר הזה ענק. זה לא משהו שהוא בהשאלה, זה פירוש המילה.
אולי עם חזק מאוד, למשל, עם חזק מאוד או...
נו, חזק מאוד, זה לא כפשוטו?
לא, עם כאילו עם תכונות מיוחדות ועם של לוחמים, זה כמו ספרטה,
זה
ענקים
כבר. בביטוי מושאל. אולי, אני לא יודע. זה לא יודע למה אתה מתכוון. יכול להיות שיש איזה משתמשים בביטוי הזה גם במשמעות מושאלת. בקיצור, העניין של ביטויים שמשתמשים בהם בהשאלה זה נפוץ מאוד במקרא. ומה שהרמב״ם פה אומר, שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר שהוא משנן את ברק חרבו, אז תבין את זה כהשאלה. הוא לא הורג בחרב, הוא לא צריך לשנן את החרב, אלא זה ביטוי שאומר, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות שפטים במי שהוא מוצא לנכון. כן.
אפשר ללמוד משהו דווקא מזה שבחרו את הביטוי הזה? או שזה רק בכלל?
אז זהו, לפעמים כן. לפעמים אתה אומר שזה ביטוי שבעצם יש לו משמעות מסוימת גם במקומות אחרים, ושזאת משמעות נוספת של הביטוי. ולפעמים אתה אומר, זה משל. אז בסדר, להגיד למה בחרו את המילה הזאת, זה כבר לא כך משמעותי. אם זה, במקום להגיד שהנתיב רק חרבי, היה כתוב, אני אכין את הכידון שלי, או את הקלע שלי, אז היינו אומרים אותו דבר, שזה משל. זה, זה לשון שבה בני אדם מבינים את המושג של מלחמה, של, כן? המושג של חרב בכלל, כמלחמה. זה מעניין, כי בימינו הרי אין חרבות במלחמה, אבל כשאנחנו מדברים על, כשאנחנו אומרים באבינו מלכנו, אנחנו אומרים קלה דבר וחרב. מה, איזה חרב? היום מי בכלל משתמש בחרב? היום משתמשים רק בנשק חם, לא משתמשים בחרב במלחמה. אבל כשאנחנו אומרים קלה דבר וחרב, מה אנחנו מתכוונים בתפילה? שלא יהיו מלחמות, שלא יהיו מחלות, שלא יהיו מלחמות. זה נכון בכל דור. אז משתמשים במילה חרב, אבל זה לא שהמילה חרב היא כפשוטה, היא רק מושג מושאל. אגב, בערבית חרב זה בדיוק מלחמה. המילה חרב זה, המילה חרב זה זאת המילה למלחמה.
גם הסמלים של צהל, לפעמים חרב בסמלים של
צהל. איך?
בסמלים של צהל.
בסמלים, כן.
גם יש לה חרב.
כן.
למי הרב כותב את זה? נגיד לקראים איזה אב אמין השערים בצורות בשמיים הם באמת בשמיים.
כותב את זה לכל בן אדם שלומד תורה. זה לא העניין של הקראים או לא קראים. גם אנחנו צריכים להבין מה כתוב. ואם אנחנו לא קראים, אז אנחנו אומרים, התורה כותבת ככה, מה היא מתכוונת? אתה צריך להסביר. גם הקראים בעניין הזה הם לא שונים, הם לא חשבו שבשמיים זה כפשוטו. הקראים זה ויכוח אחר, זה לגבי פירוש המצוות. כן.
אני לא
מבין
מה,
למה אתה
פעם
הבעיה
שהשם יהיה כאילו
מה הבעיה בזה שהשם יהיה גוף? כי גוף הוא מוגבל, זה מה שהרמב"ם אומר, שגוף הוא מוגבל. מה?
נגיד שלא גוף הוא מוגבל, אבל בהבנה של המציאות הוא לא מוגבל.
עצם זה שהוא בגוף זה הגבלה. עצם זה שהוא בגוף, מה זאת אומרת להיות בגוף? להיות בגוף פירושו של דבר שהוא לא נמצא בלי הגוף, שהגוף הוא חלק ממנו. אז הוא צריך את הקופסה הזאת בשביל להיות קיים. וזה הגבלה, זה לא ייתכן. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מוגבל.
מה הבעיה
להגיד
שהוא בגוף
נצחי
והוא יודע הכל?
כי אם הוא בגוף, אז פירושו של דבר שהוא צריך את הגוף בשביל קיומו, בשביל מציאותו. עצם זה הגבלה, כי גוף הוא דבר מוגבל, גוף הוא דבר מקביל. זה לא ייתכן ש... זה כמו שאתה אומר...
אז הוא מוגבל בגוף, אז מה?
הוא יודע הכל, אבל הוא צריך איזה אמצעי עזר בשביל הדעת, אז הוא מוגבל. הוא לא אמור להיות זקוק למשהו. זה כנראה הנקודה. הוא לא זקוק לשום דבר, ואם הוא זקוק לגוף, אז זה פירוש דבר שהוא לא אינסופי, שהוא לא בלתי מוגבל.
הם לא יודעים שהבורא דומה לנברא. הם לא יודעים שהוא בגוף, שהוא בגוף, אז זה אותו דבר כמו
הנברא. בסדר, הוא שואל, מה אכפת לך להגיד שהוא דומה לנברא? התשובה היא שאם הוא דומה לנברא, אז הוא מוגבל, והוא לא אינסופי. והרמב"ם מוכיח את זה מזה שהנביאים אומרים שהוא לא דומה, אל מי תדמיון יבש? טוב.
הוא
חייב
להיות מושלם.
מה?
זו שאלה, למה הוא חייב להיות מושלם? אז הוא נמפח.
האינסופיות זה בדיוק אין הגבלה. אינסופיות זה אין הגבלה. וברגע שאתה אומר מוגבל, אתה סותר את המושג של האינסופיות. אינסופיות בזמן, אינסופיות במקום, שזה לא בזמן ובמקום, אלא שאין הגבלות של הזמן והמקום עליו. אנחנו מיד נראה אם נספיק היום עוד, שהקדוש ברוך הוא שלול ממושגי הזמן והמקום, וזה בעצם, זאת הנקודה החשובה. לא שהוא אינסופי במקום, הרי מה שאינסופי במקום זה יכול להיות קו, אז מה נגיד שהקו הוא דבר מושלם? הקו הוא דבר אינסופי, אבל הוא לא מושלם. הוא בסך הכל קו, בסך הכל איזה ציון מקום, לא שום דבר מעבר לזה, אין לו מחשבה, אין לו ידיעה, אין לו... והוא אינסופי, קו הוא אינסופי, אתה יכול להמשיך אותו לשני הצדדים בלי סוף. נו, אז מה? אז זה, לא שאין, עצם האינסופיות במובן הזה היא השלמות. השלמות היא הכללות תחת המושגים של הסופיות. תכף אנחנו נראה איך שהרמב"ם מפרט את זה יותר. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הרי נא את כבודיך? סליחה, אנחנו עוד באמצע התת. והיה לדבר שנביא אחד אומר שראה הקדוש ברוך הוא לבושי כתלג חיבר, ואחד ראה הוא חמוץ בגדים מבוצרה. תיאורים גשמיים כביכול, אבל הם שונים לגמרי. משה רבנו עצמו ראה הוא על הים כגיבור עושה מלחמה, ובסיני כשליח ציבור עטוף. לומר שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה. הנביא רואה דימוי של הקדוש ברוך הוא, איזו צורה ש... הצורה הזאת מסמלת לו את הקדוש ברוך הוא במראה הנבואה. אבל כל פעם נביא רואה משהו אחר, סימן שבעצם זה לא המהות של האלוקות, אלא זה רק האופן שבו הנביא משיג אותו, מתגלה אליו. ואמיתת הדבר, אין דעתו של אדם יכולה להשיגו ולחוקרו. לדעת את מציאות השם עצמה, את המהות האלוקית, זה דבר שדעת האדם לא יכולה להשיג אותו. וזהו שאמר הכתוב, החקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא, האם אתה יכול במחקר שלך, בחשיבה שלך, להגיע אל התכלית, כלומר אל המהות האלוקית עצמה? בלתי אפשרי. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הרי נא את כבודיך? מה הוא חשב? שהוא כן יכול להשיג את מציאות השם. ביקש לידע אמיתת אימצו של הקדוש ברוך הוא, עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פנה ונחקה צורתו בליבו. שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאות הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאות הנמצאים. עד שידע אמיתת אימצו כמו שהיא. משה רבנו ביקש שיהיה לו מושג חיובי של האלוהות, שהוא שונה מאשר שאר המושגים. כלומר, לא רק לשלול, להגיד, זה לא במקום, לא בזמן, לא כך, לא כך. מה החיוב? מה, כמו שאתה רואה בן אדם. אתה רואה בן אדם, ואתה מזהה אותו, אתה מזהה אותו כשונה מאשר אחרים. כן? אני רואה את פלוני, אני אומר, זה פלוני. זה לא אומר שאני יודע את המהות שלו, אבל אני מזהה אותו. אני מזהה שזהו הוא ולא אחרים. אני לא בטוח שאני יודע את המהות שלו. מה, אתה יכול להיכנס לתוך האדם, לתוך הנפש שלו, לדעת אותו על בוריו, לא? אבל יש לי פה איזה אמצעי זיהוי חיצוני לפחות, שאני אומר, הנה, זה ראובן. אז משה רבנו רצה לקבל מושג חיובי של מציאות השם, שהוא דומה למושג של היכרות עם איזשהו נמצא אחר. שאתה מכיר אותו, שאתה רואה אותו, שאתה יכול להגיד, הנה, אני ראיתי אותו, והוא זה הוא ולא אחר. ישיבו הקדוש ברוך הוא, רק שנייה, שאין כוח בדעת האדם החי, שהוא מחובר מגוף ונפש, להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. אין אפשרות כזאת שהיא מראה את הקדוש ברוך הוא לאדם באיזה מובן של מציאות נפרדת, חיובית, כמו שהוא מכיר איזושהי ישות אחרת. ויחד עם זו, הודיעו ברוך הוא מה שלא היה אדם לפניו ולא ידע לאחריו. עד שהשיג מאמיתת אימצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר גופי האנשים. ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הוא אומר, זה משל. וראית את אחוריי, יש לראות בן אדם ולהכיר אותו, לזהות אותו. ראיתי אותו, אני זיהיתי אותו. ויש דרגה פחותה מזאת, שאתה ראית אותו רק מאחור, כלומר שאתה כמעט בוודאות יכול לזהות אותו. אתה לא יכול לזהות אותו בוודאות, כי זה לא ראיית פנים. זה לא שאתה ראית אותו בפנים, אתה אומר, הנה, זה ראובן, אין מה לדבר, אני מכיר אותו. אלא ראית את הדמות שלו, מאחור, או רק באופן מטושטש. ראיתי את הדמות, אני יכול להגיד שהדבר הזה זה לא הנמצאים האחרים, זה לא האנשים האחרים, זה כנראה האדם הזה שאני מכיר אותו, אבל אני לא יכול לזהות אותו בדיוק. אז זה משל לזה שמשה רבנו הגיע להשגה שנקראת ראיית אחור, כלומר, כביכול הוא רואה את אחורי השם ולא את פניו, הוא רואה משהו במציאות האלוקית בחיוב שלה, אבל זה לא ראיית פנים, זה לא ראייה גמורה, זה לא מצב שבו הוא יכול לומר שהוא השיג וראה את המציאות האלוקית כמות שהיא. הוא ראה משהו שהוא בבחינת יותר מה ששאר בני אדם רואים, כי שאר בני אדם בכלל לא יכולים לזהות את המציאות האלוקית באופן חיובי. משה רבנו כביכול זיהה אותו כמו שמזהים אדם מאחוריו. מה בדיוק הכוונה? מה בדיוק משה רבנו השיג? זה דבר שהוא בעצמו טעון הרבה הסבר. כי מה בכלל בני אדם יכולים להשיג במציאות השם? זה דבר שהרמב״ם מדבר עליו באריכות רבה במורה נבוכים. והוא מסביר שיש בזה דרגות ודרגות ודרגות, ומשה רבנו זכה לדרגה שאין יותר ממנה בהשגה האנושית. הוא הגיע למקסימום של ההשגה האנושית של מי שמחובר מגוף ונפש. להגיע ליותר מזה אין אפשרות. ורוב בני אדם, וכל בני אדם חוץ ממשה רבנו, לא מגיעים גם לדרגה שמשה רבנו הגיע. אנחנו יכולים לדבר על הקדוש ברוך הוא במרחק, לדבר עליו בתור מי שאנחנו מכירים את פעולותיו, אבל לא את עצמו. משה רבנו כביכול הכיר את עצמו, אבל בדרך מסוימת שנקראת בשם ראיית אחור. ככה הרמב״ם מסכם את העניין הזה לצורך הדיון כאן בצורה מקוצרת. אמרתי, במורה נבוכים הוא מרחיב בזה יותר. ההלכה הזאת התגלגלה ממה שכתוב לפני כן, שהנביאים מתארים את הקדוש ברוך הוא בתיאורים גשמיים. הנה, הם ראו את השם. נו, אז מה? ראו את השם? הם לא ראו את השם. הם ראו איזה דמות בחזון, במראה, בנבואה, שהיא מסמלת את הקדוש ברוך הוא. הראייה הזאת שהם ראו כשליח ציבור, או כגיבור מלחמה, או כל הדמויות האלה, זה דמויות אנושיות, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה מסמל משהו שהנביא היה צריך לקבל, איזשהו מסר. שתהיה מלחמה, אז הקדוש ברוך הוא נראה כמו גיבור מלחמה. אבל זה לא לדעת את, 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 את עמיתתו, את עצמו. כיוון שהוא הזכיר את זה, אז הוא אמר, תדע לך שלהכיר את עמיתתו, את עצמו, זה דבר שגם משה רבנו לא השיג אותו. שהוא גדול הנביאים. כי אין אפשרות לאדם שהוא בגוף לדעת את מציאות השם לעצמותה באופן בידיעה חיובית. מה שמשה רבנו השיג זה אפשר להמשיל את זה לידיעת אחור, אבל זה לא ידיעת פנים. טוב, בזה הוא מסתפק פה. אבל רגע, אני רוצה להגיע להלכה הבאה שהיא מאוד חשובה לפני שאנחנו מסיימים. והרמב"ם אומר בכך, כיוון שנתברר שאינו גוף וגבייה, יתברר שלא יערה לו אחד ממאורעות הגוף. לא חיבור ולא פירוד, לא מקום ולא מידה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום. כי להימצא במקום זה תכונה של הגוף. לא עלייה ולא ירידה, לא ימין ולא שמאל, ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה. ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום והוא לא נמצא בזמן. העניין הזה שהוא לא נמצא במקום זה נראה לנו יותר פשוט, כן? כי אנחנו מבינים שאם הוא לא גוף אז הוא לא במקום. מה זאת אומרת? איפה הוא נמצא? אם הוא נמצא במקום מסוים אז הוא גוף. אבל שהוא לא נמצא בזמן זה יותר קשה לנו להבין. אנחנו לכאורה חושבים, טוב, הוא נצחי, אבל הוא נמצא בציר הזמן.
יותר קל להגיד שהוא נמצא בכל הזמן.
כן, נמצא בכל הזמן. להגיד שהוא נמצא בכל המקום, אנחנו לא יכולים להגיד. כי מה זאת אומרת נמצא בכל המקום? אז הוא נמצא כאן, נמצא כאן, מה? הוא אפשר להחזיק אותו? חס וחלילה. הוא לא נמצא במקום. אבל נמצא בזמן? למה לא? הוא היה, הווה ויהיה, כל הזמן הוא נמצא. אומר לנו הרמב״ם, זה טעות גסה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בזמן. למה? כי הזמן בעצמו נברא. הזמן בעצמו הוא דבר שנברא, הוא דבר שקשור אל הנמצאים. הרמב״ם קורא לזה בצורה יותר מדויקת, הזמן הוא מקרה דבק לתנועה. כלומר, שאם דבר מתנועע, אז יכול לדבר על המושג זמן לגביו. מתנועע הכוונה משתנה, כל שינוי שהוא. לאו דווקא מתנועע במקום, גם משתנה. איך אני יודע שעובר זמן? מה? כל דבר שהוא שינוי יכול לגרום לי לתודעת זמן. אם אין שינוי, אז אין תודעת זמן בכלל. מה זה שעון? כל שעון זה משהו זז. אז או שהמחוגים זזים, או שהחול נשפח, או שהמים נוטפים, איזשהו, או שהשמש זזה, והשעון שמש מראה כל פעם זווית אחרת. אם שום דבר לא זז, ושום דבר לא משתנה, אז אין תודעת זמן. זה קשה קצת לרדת לסוף הרעיון הזה, בגלל שאנחנו בכלל לא חושבים בכלל על דבר כזה. איך יכול להיות שאין זמן? מה זאת אומרת אין זמן? הרי הזמן הוא כל הזמן קיים. אבל לא, אילו לא היה שום דבר משתנה, שום דבר לא היה משתנה. יש איזה מצב כפוא של המציאות, ששום דבר לא זז, אז אין לך בכלל תודעת זמן. כי חשבת מחשבות שונות, אז משהו השתנה. אם שום דבר לא משתנה, אז אין תודעת זמן בכלל. אני זוכר את עצמי מלפני רגע ועכשיו ואחר כך, בזכות זה שמקודם חשבתי משהו, עכשיו אני חושב משהו, אם הייתי כל הזמן כזה כפו, אז לא היה לי תודעת זמן בכלל.
זה לא שקורה בשינה, נכון?
בשינה מתרוצצים הרבה דברים בראש. אבל
תודעת זמן זה
נגזרת. מה? נכון, אבל אני אומר שמזה שאנחנו יכולים להבין שאין תודעת זמן בלי שינוי, אנחנו יכולים גם להבין את הדבר היותר חזק שהרמב"ם אומר, שהזמן הוא בכלל לא ישות קיימת עד שאין נמצאים קיימים, עד שאין משהו שזז. אין דבר כזה זמן בכלל. הקדוש ברוך הוא לא מצוי בזמן. זה לא שהוא היה מהתחלת ציר הזמן ועד סופו, והציר הזה הוא אינסופי. אלא הוא בכלל לא נמצא בתוך ציר הזמן. יש איזה השלכות מאוד חשובות לגבי שאלות כמו שאלת הידיעה והבחירה. פעם דיברנו על זה באחד הנושאים הקודמים, כשלמדנו את ההקדמה למסכת אבות. אני לא נחזור על זה עכשיו, אבל בכל אופן, זה דבר מאוד חשוב להבין שהמושג של על גופניות פירושו לא רק לא להימצא במקום, אלא גם לא להימצא בזמן. והקדוש ברוך הוא, שהוא לא גופני, אין לו שום שייכות למושג המקום והזמן. מושג המקום והזמן הם חלק מהבריאה של היקום. יש איזו אמירה כזאת של ניוטון בזמנו, במאה ה-17, כשהוא חשב מחדש על המבנה של היקום ועל גילה את החוקים הבסיסיים של המכניקה, אז הוא אמר אמירה כזאת, שהקדוש ברוך הוא, דרך אגב, היה אדם מאוד מאמין, ניוטון. הוא גם התעניין מאוד באמונת ישראל ועסק הרבה בנושא של המקדש. מצאו כתבי יד שלו, קיימים כתבי יד שלו, של אייזק ניוטון, הוא לא היה יהודי, הוא היה נוצרי, שבהם יש מילים בעברית, וביניהם גם שם הוויה בעברית. והוא התעניין בזה, והוא למד את זה, והוא כתב במחברות שלו הרבה על העניין של המקדש, על בית המקדש. זה הוצג לפני כמה חודשים בלובי של הספרייה הלאומית בירושלים. הוצגו הכתבי יד המקוריים של ניוטון. בכל אופן, ניוטון אמר דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את המקום ואת הזמן, ואחר כך הוא הכניס לתוכם את, את הגופים. ככה הוא אמר. כלומר שהבריאות הראשונות זה היו המקום והזמן. אחר כך הוא ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל מה שיש בהם. לפני שהוא ברא את המקום ואת הזמן, לא היה מקום וזמן בכלל. זה ניוטון. ופילוסוף אחר מאותה תקופה אמר דבר יותר קיצוני. הוא אמר שגם עכשיו אין מקום וזמן. שבכלל כל המושג של מקום וזמן זה רק היחס שבין גופים. זה לא ישות כשלעצמה. היחס שבין גופים זה יחס, לזה אנחנו קוראים מקום, וליחס שבתנועה אנחנו קוראים זמן, אבל אין בעצם דבר כזה מקום או זמן.
מה זאת אומרת,
המקום לא הבנתי? אם לא הבנת זה לא נורא, כי גם אני לא הבנתי. זה אמירה של לייבניץ. לייבניץ היה פילוסוף, איש מדעי הטבע, והתווכח עם ניוטון, ואחד מהוויכוחים שלהם היה בדיוק בנקודה הזאת. האם המקום והזמן הם ישים או שהם יחסים, והם בכלל לא ישים קיימים. ניוטון אמר שהמקום והזמן זה כמו מציאויות כאלה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, כמו עוסקים כאלה גדולים שמכילים את העולם הגשמי, וניוטון אמר שבכלל אין ישות כזאת שנקראת מקום או ישות שנקראת זמן, אלא זה רק האופן שבו אנחנו מתארים את יחסי הגופים, את היחסים שבין הגופים. אז בסדר, זה באמת מושג שקשה לתפוס אותו, קשה להבין אותו, אבל אמרתי את זה רק בהקשר הזה, שלהבין מה שהרמב"ם אומר, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא לא במקום ולא בזמן, אלא הוא יצר את המציאות הזאת של מקום וזמן, או כמציאות ממשית, כמו שאומר ניוטון, או כאיזה דרך להבין את היחסים שבין גופים, אבל בכל אופן, זה לא מציאות שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכה. ערב טוב. תחזירו בבקשה את הקרחים האדומים. יש לי הודעה חשובה. יכול מאוד להיות שבשבוע הבא השיעור יתקיים ביום שני באותה שעה במקום ביום שלישי. עוד פעם, בשבוע הבא ביום שני במקום ביום שלישי, בערב ל-9.